מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים לפרק ה-103 של פודקאסט מנועי הכסף. אהלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אני שי סלינס, והיום אנחנו, אתה יודע מה, אני אתחיל את הפרק היום באיזושהי דוגמה, ואז נבין בדיוק לאן הכיוון שלנו היום הולך. אני רוצה לקחת אותך חצי שנה לאחור, אזור חודש אוקטובר. האבטלה, בארצות הברית, אני אתן לך דוגמה מארצות הברית, האבטלה עמדה על 3.6%, ואני עושה פסט פורוורד חצי שנה, האבטלה 14.7%, ובזמן הזה, בחצי שנה הזאת, מדד S&P באותה רמה. אם הייתי אומר לך את זה בחודש אוקטובר, שזה מה שיקרה, היית אומר לי, השתגעת. לא יכול להיות שהכלכלה ממשיכה בעיקרון, הוול סטריט ממשיכה להתנהל באותה רמה, הרווחיות של החברות היא כמעט אותו דבר, ומה זה? זינוק של יותר מ10% באבטלה, זה משהו שבלתי נתפס. על מה אנחנו מדברים? איך יכול, כאילו, עד עכשיו, בכל הפרקים, דיברנו על הזרמת כספים ועל סיוע לאזרחים, והנה, המדדים והבורסות חזרו לאותה רמה, אבל לא בדיוק, כי הכלכלה הריאלית ושיעור האבטלה בשמיים, הגיע הזמן לעשות משהו.
קודם כל, הפער הזה בין הכלכלה לשווקים הוא פער ידוע, והוא פער שנובע מזה שהשווקים מסתכלים קדימה ולא על מה שקרה באפריל. זאת אומרת שאם תסתכל באמת על הנתונים, לא רק אבטלה, המון נתונים שיצאו בשבועות האחרונים מראים פגיעה חדה בכלכלה הריאלית, אם זה המחירות, אם זה כמה אנשים, חוץ מאלה שמובטלים עוד, ממשיכים לקבל דמי אבטלה, אם זה ביצור של התעשייה, ועוד 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 אינדיקטורים שהתפרסמו ומראים תמונה מאוד ברורה, מאמצע מרץ ולתוך אפריל, וכנראה גם לתוך מאי, הכלכלה האמריקאית, בוא נגיד ככה, הכלכלה בכל העולם, לא רק בארצות הברית, חטפה שוק מאוד מאוד חד וקשה.
כשאתה אומר הכלכלה האמריקאית, אתה מתכוון באמת לכלכלה הריאלית, לאנשים שהולכים.
בוודאי, האנשים, okay. החברות. עכשיו, אתה עוד לא, אתה תראה את הדוחות של רבעון שני, כי עיקר הפגיעה היא באפריל, צריך לזכור. הרי בערך מאמצע מרץ התחילו לסגור מקומות, עד אז הכל היה פתוח ועבד, הרי הם נזכרו מאוחר יותר האמריקאים שהקורונה הזו היא באמת מדבקת, ומפחות או יותר אמצע מרץ ולתוך אפריל התחיל התהליך הזה של סגירת הכלכלה, זה קצת באיחור מאשר בהשוואה לאירופה או לישראל, ולכן שתראה דוחות הרבעון השני של החברות, אתה תראה ירידה חדה במחירות ברוב החברות, יש כמובן ענפים שפחות נפגעים, יש ענפים שאפילו המחירות שלהן משתפרות, זה למשל כל מה שקשור לסופרים וכאלו, אבל אתה תראה את זה, אתה תראה את זה בדוחות, אבל השוק כבר יודע את זה, אז הוא לא ירד עכשיו על סמך מה שכבר ידוע, הוא מתנהג היום על סמך מה שצפוי לקרות קדימה, ובהיבט הזה, ברגע שהתחילו לפתוח את הכלכלה, ואנשים חוזרים לאט לאט לעבוד, אז השוק חוזר לעלות. עכשיו, האם הוא רץ מהר מדי? האם זה שחזרנו לאותה רמה כבר כאילו לא היה כלום? זה בסדר? אני חושב שבלא מעט מקומות השוק רץ מהר מדי. בעיקר אני אומר את זה כי יכולות להיות עוד לא מעט הפתעות קדימה. אתה יודע מה? לא יכולות להיות. יהיו עוד הפתעות קדימה. כי, וזו תוצאה של האופי המאוד מיוחד של המשבר הזה, נקרא לזה. המשבר הזה הוא לא משבר כלכלי רגיל. משבר כלכלי רגיל, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, הוא תהליך. קורה משהו, זה מתגלגל, לאט לאט הפירמות מרגישות שמרוויחות פחות, ואז הן מפטרות את, בדרך כלל יש ירידה בביקוש, ואז אתה מתחיל לפטר עובדים. הפעם פשוט עצרו את הכלכלה, נפטרו מהעובדים, ואת הירידה בביקוש אתה תתחיל להרגיש רק עכשיו, כשחלק מהעובדים, ההכנסה שלהם נפגעה.
השאלה שלי היא אחרת, השאלה שלי, האם המשבר הזה שונה בזה? אנחנו באמת דיברנו על כל מיני שלבים במשבר, את השלב הראשון שבאמת משום מקום פתאום כל העולם בסגר, ואז בירידה חדה מאוד, ואז הגיע השלב של התוכניות, של הזרמת הכספים. יכול להיות שהכסף שהזרימו, כל הבנקים המרכזיים, וכל הממשלות בעצם, הוא זה שמתמרץ בעצם את הכלכלה שאנחנו רואים עכשיו בוול סטריט, ובעצם הוא עוד לא חלחל לכל המשק עצמו, ולכן אנחנו רואים כל כך הרבה מובטלים בכל העולם?
יש לזה השפעה, אבל היא מוגבלת, ואני אסביר למה אני אומר את זה. קודם כל, יש לזה השפעה, וגם צריכה להיות לזה השפעה, בעיקר בכל מה שקשור לבנקים המרכזיים. כי הרי מה הבנקים המרכזיים באו ועשו? התחילו להדפיס כסף, הוציאו את המדפסת, שמו דיו, שמו טיונר, והתחילו לקנות המון חוב, ובעיקר אגרות חוב ממשלתיות. והאמת שאתמול התפרסם הפרוטוקול של ישיבת הפד האחרונה, מאפריל, והדבר המרכזי שעולה מהפרוטוקול זה שהפד כאילו שם לעצמו ממש מטרה. אנחנו נדאג לזה שהצורה על אגח ל-10 שנים תישאר נמוכה עוד הרבה זמן. ובמילים אחרות, המטרה היא לשמור על הריביות בשוק מאוד מאוד נמוכות, משתי סיבות. אחד, זה עוזר בסוף לשוק האשראי, זה מונע משבר אשראי, ויותר, לא פחות חשוב או יותר חשוב, זה עוזר לממשלה שבאה וזרקה פה תוכניות במספרים שנראו פעם דמיוניים, לגייס את הכסף הזה שהיא רוצה להזרים, לדמי אבטלה וכן הלאה, ולמענקים ועזרות, היא צריכה לגייס את הכסף הזה בשוק, אז זה מאפשר לה לגייס אותו בריבית מאוד מאוד נמוכה, וברגע שהפד ישמור את הריבית נמוכה למשך הרבה זמן, הממשלה תוכל להמשיך לממן את הגירעון הזה שהיא נכנסה אליו בריביות נמוכות. עכשיו, כמשקיע, אם אתה לפני המשבר, הסתכלת על האג"ח של ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים, הנכס הבטוח ביותר בעולם, ואמרת, אוקיי, זה נותן לי פחות או יותר בין 1.5% ל-2%, אלה המספרים, נאמר 2%, שיהיה לנו קל בחישוב. ואני מסתכל על שוק המניות, ואני מניח שהחברות ירוויחו ככה וככה, אז אני מניח ששוק המניות ייתן, נאמר, 5% בשנה בממוצע. ואת אני רואה פער של 3%, שהפער הזה יכול לשכנע אותי או לא לשכנע אותי להעביר את הכסף מהנכס הבטוח לנכס המסוכן שנקרא מניות.
פה אנחנו מדברים לפני שקרה...
לפני המשבר. כן. זה נקרא פרמיית הסיכון של שוק המניות. ובעצם בהינתן ההנחות שלך איך נראית הכלכלה, כמה שוק המניות נותן לך יותר משוק האג"ח, שזה הנכס הסולידי, ואז אתה שואל את עצמך אם זה שווה לי או לא שווה לי את הסיכון. ברגע שהתשואה לנכס הסולידי ירדה בעקבות ההתערבות של הפד, אז אתה, בעצם הפרמיית סיכון שלך משוק המניות גדלה, אז במובן מסוים, גם תחת ההנחות הוא הפך להיות אולי טיפה חזר להיות אטרקטיבי, כי פשוט הנכס חסר סיכון הרבה פחות מעניין. עדיין אני חושב שזה רץ מהר מדי, ואני אומר את זה כי אמרתי קודם שבכל זאת זה לא רק הממשלה והבנק המרכזי, כי אם אתה מסתכל על הציפיות לרווח ב-S&P 500, יש אנליסטים מפרסמים מה התחזיות שלהם לרווח של כל אחת מהחברות, ואתה אוסף את זה ואתה מסתכל ככה על השוק עצמו, על ה-S&P 500, אתה רואה שהצפי לרווחיות ירד ב-25%. זאת אומרת, זה לא שאנשים עוצמים עין ואומרים, הכלכלה נראית מצוין, הפירמות ימשיכו להרוויח כמו שהם הרוויחו קודם. לא, השוק כבר מתמחר ירידה חדה, 25% זה ירידה חדה.
זה ממוצע לכל 500 החברות, כן. אז יכול להיות שה-25% האלה מורכב שהחברות החלשות יותר ב-S&P.
יש לך חברות שהרוויחו משמעותית פחות. דרך אגב, למשל, הסקטור הפיננסי, שם ראית ירידה יותר חדה, כי הבנקים, כששיעור האבטלה הוא גבוה, והצורות בשוק האג"ח הן נמוכות, וסביר להניח שהרבה אנשים ומשכנתאות יגיעו למצב שאי אפשר לשלם אותם, הבנקים ירשמו הפסדים גדולים. לעומת זאת, סקטור הטכנולוגיה, אתה לא רואה שם פגיעה מהותית, בחלק מהחברות אתה רואה שיפור בכלל ברווח. אז אני מדבר על הממוצע, כל סקטור, כל חברה היא סיפור בפני עצמו, אז השוק כן מבין שהולכת להיות פגיעה כלכלית, הוא כן מבין שהולכת להיות פגיעה ברווחיות של הפירמות, אבל הוא מסתכל קדימה והוא אומר, היום, אם אנחנו משווים הרי את השוק היום, אנחנו משווים אותו ללפני חודשיים פחות או יותר, נכון? באמצע מרץ השוק התחיל לעלות.
כן.
ההסתכלות קדימה שלך היום, לעומת איך שהיא הייתה לפני חודשיים, היא הרבה יותר אופטימית, על זה אי אפשר להתווכח. לפני חודשיים אף אחד לא דיבר על אסטרטגיות יציאה, כולם דיברו על זה שעד יוני כולנו נהיה סגורים בחדר בכלל, ושיהיו מאות אלפי מתים, לא עשרות אלפי מתים. אתה זוכר את המספרים, אתה זוכר את התרחישים. אז כן המצב השתפר, כן יש, אני חושב, סיבה פונדמנטלית לזה שהשוק עשה יוטרן וחזר לעלות, פשוט חושב שהוא עלה קצת מהר מדי, קצת יותר מדי, והוא טיפה נסחף כזה עם האופטימיות.
אז זהו, אז אם אני אסתכל חצי שנה קדימה, אז אנחנו מדברים על שיעור אבטלה, אני מדבר בכוונה על שיעורי אבטלה בארצות הברית, כי בישראל עדיין לא קיבלנו נתון רשמי של הלמ"ס לשיעורי אבטלה, נכון?
יכול להיות שמי שמפרסם אותו בחלט.
כן, יכול להיות. לא, אנחנו לוקחים את הזמן, אנחנו רגילים. לקח לנו שנה ומשהו להקים ממשלה, מה זה נתוני אבטלה? בכל מקרה, אם אני מסתכל חצי שנה קדימה, אז התחזיות בארצות הברית מדברות לא על שיעור אבטלה של 15%, אלא יש כאלה שכבר מדברים על 25%. יכול להיות שגם עדיין בחצי שנה קדימה, ה-S&P או כל מדד בסיס אחר שתבחר, יישאר באותו רמה, ועדיין האבטלה תגיע ל-25%?
לא, אני חושב שאם אנחנו נגיע לכאלה שיעורי אבטלה, אז השוק מאוד מהר יחזור, אבל אלה תרחישים, בוא נגיד, קודם כל זה לא הקונצנזוס. הקונצנזוס הוא שבאפריל-מאי הנתונים הם הכי גרועים יהיו, והחל מיוני אתה תתחיל לראות גם את הכלכלה חוזרת לצמוח. ברגע שפותחים את הכלכלה, בהגדרה היא צומחת, כי מה זה צמיחה? אתה משווה את יוני למאי, אם במאי מפעל מסוים לא עבד, ועכשיו הוא עובד ומייצר אפילו חצי ממה שהוא היה רגיל לייצר קודם, ביחס למאי יש פה צמיחה, יש פה שיפור.
כן.
ואתה תתחיל לראות אנשים חוזרים לעבוד, ואתה תראה את האבטלה לאט לאט יורדת. היא לא תרד לרמה שהיינו לפני המשבר. זו נקודה חשובה. אבל כן תתחיל לראות שיפור. אם האבטלה תמשיך לעלות ורק יפטרו עוד אנשים וכן הלאה, אז אתה לא תראה את השוק חוזר לעלות. השוק לא מניח את זה. השוק מניח את שיש תהליך התאוששות, שהוא איטי, הדרגתי, אבל יש תהליך התאוששות. הנקודה פה, אני חושב שצריך לשים לב אליה, זה ש... יש לפנינו כנראה עוד הרבה הפתעות. לכן אני אמרתי קודם שאוקיי, אתה מקבל פרמיית סיכון, סבבה, אבל הסיכון עלה. אז גם אם אתה מקבל את אותם 3% שדרשת קודם, כדי לעבור מאג"ח למניות, לקחת את הסיכון הזה, היום אתה היית אמור לדרוש יותר. כי בגלל הייחודיות של המשבר הזה, בגלל שהוא נכנסנו אליו מאוד מאוד מהר, זה היה יום אחד שבכל העולם סוגרים את הכלכלה, או חודש, קק. בגלל זה אתה עדיין לא הרגשת בעצם את התהליכים הכלכליים שמאפיינים משבר. מה זאת אומרת? אוקיי, הוציאו הרבה אנשים לחל"ת. בואו נחזור לישראל, אנחנו מכירים את המספרים ממה שמדווחים בתקשורת. 25% מהאנשים לא עובדים, נכון?
כן.
אוקיי. עכשיו פתחו את המשק, בשבוע הבא אם אני לא טועה פותחים אפילו מסעדות, נכון?
כן.
לאט לאט יחזירו עובדים. אנחנו לא נשאר בשיעור אבטלה של 25%, אבל אותן מסעדות, וגם עסקים אחרים, זה לא חשוב. עדיין מחויבים לעבוד תחת מגבלות מסוימות של ריחוק חברתי. זאת אומרת שמסעדה לא תוכל להכניס 100%. הקניון לא יכול להכניס אנשים. חנות בגדים, אם זה בקניון או ברחוב, יכולה להכניס עד 4 אנשים לחנות בו זמנית. אתה הולך לקנות קפה, 2 אנשים בלבד בתוך בית הקפה, וכן הלאה וכן הלאה. זה דרך אגב, זה נכון גם למשרדים, זה לא רק מחירות. יש לך מגבלות של כמה אנשים יכולים לשבת בחדר, אז חלק עובדים מהבית, וכשעובדים מהבית, פעמים הפריון, הפרודקטיביות היא נמוכה יותר, תחשוב על העולם, תחשוב על מוביליות של עובדים. אנחנו לא מכירים את זה כל כך בארץ, אבל באירופה, קם עובד בלונדון, זה נגיד בגולדמן זאקס, הוא קם בבוקר, מגיע למשרד, עונה קצת על מיילים, קופץ רגע לפריז, עושה שם פגישה חשובה כדי לסגור עסקה, קופץ למילאנו וחוזר אחרי לילה ללונדון. זה נגמר. עכשיו, אפשר לעשות בזום הכל, אבל זה פוגע בפרודקטיביות. יש דברים שזה מגביל אותך.
שלא לדבר על סקטורים שלמים שאנחנו רחוקים חצי שנה לפחות מחזרה.
בדיוק, עם תיירות וכן הלאה. אז גם, בוא ניקח את הבית קפה שדיברנו עליו קודם, כי זה קל להבין. אז היה לנו בית קפה, והבית קפה הזה מחר ביום ממוצע 100 כוסות קפה, וה-80 כוסות הראשונות, עזרו לו בעצם לשלם את ההוצאות, שכר דירה, עובדים, ספקים, ארנונה, כל הדברים האלו, וב-20 כוסות האחרונות הוא בעצם הרוויח. וזה היה הרווח שלו, 20% מהמחירות, זה בעצם מה שהוא לוקח הביתה כרווח. עכשיו, גם אם הכל נפלא, הכל בסדר, כולם רוצים לקנות קפה, דרך אגב זה לא המצב, כי יש אנשים שנפגעו בהכנסה שלהם, אפילו שכירים, בטח עצמאים, הפגיעה בהכנסה תגרום לאנשים להדק חגורה.
גם לא רק פגיעה בהכנסה, ברגע שאתה רואה שמישהו...
שיש כאלה שלא עובדים, בדיוק.
כן.
יש אנשים שלא יחזרו מהחלט, אנחנו יודעים את זה. אבל גם אם כל זה היה בסדר, בהגדרה, ברגע שבית הקפה יכול להכניס רק שני אנשים, הוא לא ימכור את אותם 100 כוסות שהוא מכר קודם, כי הוא מוגבל. ברמת כמה כוסות קפה אתה מוכר פר דקה, אתה מוגבל. ואז בעצם, אם הוא ימכור 90, אז הרווח שלו קטן. הרווח שלו קטן, עוד פעם, הוא נכנס למעגל הזה של להוציא פחות וכן הלאה. אם הוא מוכר בכלל פחות מ-80, אז הוא צריך לפטר עובדים. או שהוא סוגר את העסק, כי הוא לא רווחי פתאום.
כן.
ולכן, כל הדברים האלו, בדרך כלל, הם המשבר. הדברים האלו, זה משבר שקורה. יש תהליך כלכלי שהופך אותך, מעביר אותך מצמיחה למיתון. כל פעם זה מסיבה אחרת, אבל זה המשבר. הפעם, המשבר קרה, ואת התוצאות האלה עוד לא ראינו. ולכן אני חושב שההסתכלות על שוק ההון צריך להיות, להסתכל על השוק היום בזהירות, כי קדימה עוד יהיו לנו הפתעות כלכליות שליליות, לא מעט, גם תוך כדי השיפור ותוך כדי ההתאוששות, כי את הדברים האלה עוד לא הגענו אליהם, עוד לא הגענו למצב שאנשים מפסיקים לשלם משכנתה, ונגיע, יהיו אנשים שלא יוכלו לשלם את המשכנתה שלהם, הם יאבדו את מקום העבודה. בדרך כלל, עוד פעם, זה התהליך. עכשיו זו תוצאה זה לוקח זמן, זה לוקח 3-4 חודשים, עד שבן אדם מגיע לבנק ואומר, תקשיב, אני לא יכול לשלם את המשכנתה, אני נאלץ לעבור לבית משמעותית יותר קטן, אלה החלטות שלא מקבלים בחודש. שלא לדבר דרך אגב, ואני לוקח את זה טיפה יותר רחוק, על הסביבה הגיאופוליטית.
כן.
אולי נדבר שנייה על טראמפ תכף, אבל המשברים מהסוג הזה, כשיש לך מיתון של 10%, לא 15, לא צריך 15 ולא צריך 25, מיתון של 10%, שזה הקונצנזוס היום, איפה שנהיה בשנה הקרובה.
זאת אומרת, התכווצות בתוצר של 10%.
כן, ושיעור אבטלה של, כמו שאמרנו, גם, סביבות 10%, שזה הופך להיות ה-steady state, גם אחרי התאוששות, זה שיעור האבטלה. אלה מצבים שמייצרים לחצים פוליטיים אדירים, ולחצים פוליטיים לפעמים הופכים ללחצים גיאופוליטיים. וזה יכול להיות בין ארצות הברית לסין, זה יכול להיות בתוך אירופה, שאיטליה שחטפה פה מכה מאוד כואבת, והאיחוד וגוש האירו לא עוזרים לה, בעיקר, לא עוזרים לה מספיק, בעיקר מסיבות פוליטיות, כי הגרמנים לא יכולים להרשות אותם בתוך גרמניה להגיד שהנה, משלם המסים הגרמני מחלץ את איטליה, בלי שאיטליה תסכים לעשות, ושנים היא לא מסכימה לעשות מה שהגרמנים מבקשים ממנה, אז פתאום אולי יתחילו לדבר עוד פעם על פירוק גוש האירו, כן יישאר גוש האירו, לא יישאר גוש האירו, שלא לדבר על מדינות המזרח התיכון, בעיקר מדינות הנפט, שאין בבעיה, בסעודיה העלו את המע"מ ב-5%, כי ירידה במחיר הנפט מאוד פגעה לממשלה בהכנסות. העלו מע"מ 5%, העם, אתה יודע, מתחיל לרשרש.
כן.
וכשבסעודיה מתחיל לרשרש, והנסיך רוצה לשמור על הכיסא ועל השקט, אז אולי הוא, אתה יודע, יעשה קצת רעש גיאופוליטי כדי להסיט את הדעה הציבורית. הדברים האלה הם סיכונים שקורים במשברים מהסוג הזה, במיתונים. וגם את זה, כרגע...
זה בעצם האקס פקטור שאתה מדבר. אבל בוא אני אשאל אותך, גם לאור זה שבאמת יש לנו ממשלה ויש לנו שר אוצר והכל חדש, ואנחנו יודעים כבר ששיעור האבטלה באמת גבוה עכשיו, והוא ירד. השאלה, הוא גם לא ירד, כפי שציינת קודם, לרמות שהיינו רגילים. השאלה, מה עושים? אם עכשיו אנחנו מגיעים למצב ואומרים, תשמעו, ככה עובדת הכלכלה, כמו שאמרת, סגרנו את המשק, פתחנו, חכו קצת, נחזור לצמיחה, אז אוקיי, לא כולם יחזרו לעבודה, אבל העובדים שלא חזרו לעבודה יעשו הסבה מקצועית, או בצד השני אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא רוצים לחכות, אנחנו חייבים לעשות כאן ועכשיו פעולות דחופות בשביל להחזיר את שוק העבודה למה שהוא היה, ל-9% אבטלה, ל-10% אבטלה. זאת שאלה שאתה יודע, לכל דבר שיש תשובה, יש מן הסתם השלכות.
כן. דרך אגב, אני חושב שזו השאלה הכי מעניינת היום בכלכלה הגלובלית. ההתנהלות של הממשלות בשנים הקרובות. כי עוד לפני שהגענו למצב הזה, עוד לפני שהממשלה צריכה לשאול את עצמה את השאלה הזו ששאלת, הממשלה כבר בגירעון שלא ראינו עשרות שנים. גירעון דו-ספרתי, הערכות שלי בישראל, אנחנו נראה גירעון השנה, ב-2020, של מעל 10% תוצר, יותר לכיוון אפילו ה-13% תוצר, בארצות הברית הגירעון הוא מעל 15% תוצר, הם מספרים ששכחנו שאפשר. וזה רק על העזרה שהייתה בינתיים, שאפשרה לאנשים להחזיק את הראש מעל המים. אם אתה זוכר, לפני כמה שבועות שהתפרסמה התוכנית הממשלתית, ואמרנו שהיא מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא עזרה כרגע, לבנות גשר כזה, לעבור את תקופת הקורונה עם הראש מעל המים. זאת אומרת, אם יש עסק שסוגר, מכון כושר, שלא יכול לעבוד חודשיים, הממשלה באה ואמרה לו, אני אעזור לך גם בינתיים אל תשלם ארנונה, נדחה את הארנונה או נבטל חלק, קח מענק בינתיים או הלוואה בתנאים מאוד מאוד נוחים, רק כדי שבינתיים תוכל לשלם שכר דירה ולעובדים וכן הלאה. זה מאחורינו, נגיד. בוא נגיד שאין גל שני, ובאמת הקורונה כבר לא תוקף את המשק, ולא צריך לסגור אותו. עדיין הסביבה הכלכלית לא טובה. עכשיו הממשלה צריכה להחליט, האם אני רוצה להתערב, ולנסות לעשות צעדים שמאיצים את הפעילות הכלכלית, כמו למשל השקעה גדולה בתשתיות, לבנות קשרים, תחבורה, כבישים, להשקיע ברכבת, זה מייצר מקומות עבודה, זה... כל מי ש... אתה יודע, בוא תיקח מלצרים ואנשים שעבדו בתעשיית התיירות, וניתן להם עבודה. נעשה להם אפילו הדרכות, איך בונים מסילות ברזל. זו אפשרות אחת, וכשהיא עולה כסף, כסף שכרגע כביכול אין, כי הגירעון הוא מאוד מאוד גדול, וצריך לבנות תקציב תוך 3 חודשים, ואז באמת יש פה את השאלה, וזה לא רק לישראל דרך אגב, זה נכון לכל העולם. האם אנחנו ממשיכים לשמור על גירעונות גדולים כדי להאיץ את הפעילות הכלכלית, שהסיכון פה הוא סיכון בעיקר של אינפלציה, אובדן אמון במטבע, אם הממשלה נשארת עם גירעון של 8-9%, לא צריך 15, 8-9% למשך כמה שנים, רק כדי שאפשר יהיה להאיץ את הפעילות הכלכלית, זה סיכון. זה פעמים קודמות שזה קרה, נכון שישראל של היום זה לא ישראל של תחילת שנות ה-2000, אבל בוא, זה לא כזה מזמן תחילת שנות ה-2000, וכשזה קרה פעם האחרונה, הדולר היה ב-5, יחס חוב תוצר הגיע למעל 100%, הריביות קפצו ל-12%, תאר לך פתאום הריבית היא 12%.
זה בעצם סיכון למשבר נוסף,
זה סיכון אחר. למשבר אחר, זה סיכון לאובדן אמון, זה סיכון לריביות גבוהות, זה משהו אחר. האפשרות השנייה היא לא לעשות את זה, ובאמת לבנות תקציב שלאט לאט בשנים הקרובות מצמצם את הגירעון, אבל התקציב הזה הוא לא רק שהוא לא תומך בכלכלה, הוא אפילו פוגע בכלכלה, כי זה אומר העלאות מיסים או קיצוצים, קיצוצי שכר בסקטור הציבורי, אנחנו שומעים קיצוץ בתקציב הביטחון, קיצוץ בתקציב אולי הבריאות, החינוך, וזה ייצר רעש. אז שאלה איך אתה מאזן בין הדברים האלו בתקופה כל כך רגישה, כי ברור לנו שאם תבוא הממשלה עכשיו בתקציב הזה, בעוד 3 חודשים, ותגיד, אני מקצצת בתקציב הבריאות נגיד, או בתקציב החינוך, או אני דוחה ב4 שנים את הרעיון הזה של דמי אבטלה לעצמאים, כי זה המון כסף הדברים האלה, זה יעשה פה רעש. אנחנו נראה את הרעש הציבורי, היא שקט כזה, ויש פה קושי נורא לאזן בין מצד אחד לעזור למשק, ובטח לשמור על הציבור כמה שיותר מרוצה, מצד שני לקחת הסיכון שהגירעונות שנכנסנו בבת אחת לגירעון נורא נורא גדול, יישארו גבוהים הרבה זמן, כי זה בטח למשק כמו ישראל. דרך אגב, לארצות הברית למשל, זה נון בריינר. ארצות הברית שתהיה עם גירעון של 10%, גם 5 שנים לא יקרה לה כלום. המטבע שלו מטבע הרזרב הגלובלי, זה לא שהוא ייחלש, זה לא יפריע לה יותר מדי. אבל במשק קטן כמו ישראל, אם פתאום הדולר ב5, זה בעיה, זה אינפלציה, כי כל המוצרים המיובאים מתייקרים מאוד. בארצות הברית זה פחות סיפור.
צריך הרבה אורך רוח כדי לקבל החלטה כזאת.
צריך תוכנית אסטרטגית, צריך לדעת מה ההשלכות, ולהיות מוכן לזה שיש לך 4 שנים, שצריך כל הזמן לטפל בנושא הזה. צריך, אפשר ללכת לשם, אבל צריך להיות מוכן לכל ההשלכות, עם תוכניות מגירה, אם זה קורה, אם פתאום הדולר פה, איך בנק ישראל יכול לעזור לנו, כדי שאם הריביות עולות, כי פתאום מאבדים אמון, איך דואגים שהם לא יעלו יותר מדי, כי עליית ריבית תפגע במשק. אז זה נחמד שאתה עוזר למשק להתאושש, אבל אם הריבית כבר לא תהיה 0 כמו שהיא היום, זה מאוד יקשה על כל מי שלקח הלוואה, על כל המשכנתאות שלו לדבר, כל מי שלקח במשכנתא בריבית פריים, ופתאום הפריים קופץ לך, אוי ואבוי.
כן.
אז זה אפשרי, רק זה דורש המון המון עבודה, וצריך ממשלה יציבה עם אורך רוח כדי ללוות את התהליך הזה.
אז במילה רק מה שקורה בארצות הברית, בעצם הצרות שיש עכשיו לטראמפ, שעומדות בפני טראמפ, כי הוא כן התחיל לפתוח את הכלכלה, למרות שיש לו אחוזי תחלואה שונים לגמרי מאיתנו, בעצם הצרות שיש לו דומות לצרות שלנו, חשוב כמובן לזכור שעוד בעוד כמה, חצי שנה יש לו בחירות על הראש?
הוא בעוד חצי שנה יש לו בחירות על הראש. אני חושב שעוד פעם, הצרות שלו, לפחות בצד הכלכלי, דווקא בהסתכלות של הממשלה, פחותות משלנו, כי הוא צריך להיות פחות מודאג ממה קורה לדולר. יש לארצות הברית יותר יכולת להכיל אינפלציה,
גירעון גם.
גירעון גבוה, זה הולך אחד עם השני, היא יכולה להכיל את זה, דרך אגב זה אולי אפילו אינטרס שלה. מה שארצות הברית עשתה אחרי מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית נכנסה למלחמה, הוציאה המון כסף, הגירעון של הממשלה קפץ, החוב של הממשלה קפץ, הגיע לבסי, אם אני לא טועה, לאזור של 120% ביחס לתוצר, ואז אחרי המלחמה, במקום לקצץ ולפטר עובדים ולקצץ תקציבים וכן הלאה, כדי לחזור למקום נורמלי, הממשלה שם באמת אפשרה לאינפלציה לעלות. מה שהאינפלציה עושה, תחשוב על הממשלה, לממשלה יש הוצאות והכנסות, נכון? ההכנסות של הממשלה, המיסים, הם בסופו של דבר כמעט כולם, במידה כזו או אחר, צמודים לאינפלציה. למה? מע"מ, קודם כל, אם המחירים עולים, שאתה משלם בסופר, המחיר עולה, גם המס שתעביר לממשלה עולה.
כן.
כי זה המע"מ ביחס למחיר. מס הכנסה, אם יש עליית מחירים, אז בדרך כלל השכר לאט לאט מתאים את עצמו. זה לא קורה מיידית, אבל השכר במשק לאט לאט מתאים את עצמו.
ואני משלם יותר מס.
לקבל יותר מס הכנסה. המס חברות עולה, כי ההכנסות שלך יותר גבוהות. אז המיסים של הממשלה בדרך כלל נהנים מעלייה באינפלציה, אבל החוב הוא נומינלי, הוא לא צמוד לאינפלציה. בטח בארצות בישראל עוד חצי מהחוב, קצת פחות, צמוד למדד. בשאר העולם, בארצות הברית, 95% מהחוב לא צמוד, ואז שיש לך אינפלציה, מה שהם עשו אחרי מלחמת העולם השנייה, זה שמרו על אינפלציה ממוצעת של 5%, פחות או יותר, למשך איזה עשור, לא העלו ריבית כי פתאום יש אינפלציה. השאירו את האינפלציה ככה, ותוך עשור הם הצליחו לשחוק את החוב.
כן.
מבערך 120% תוצר ל-60-70. ויכול להיות שזה היום מה שהם היו רוצים לעשות, ויכול להיות שזה האינטרס שלהם, ויכול להיות שזה מה שטראמפ גם מתכנן. אני לא יודע אם הוא יהיה הנשיא בעוד חצי שנה, אבל יכול להיות שהוא מתכנן שאם כן, זאת תהיה התוכנית, להשאיר את הגירעון גבוה, ללכת להגדיל את החוב ולייצר אינפלציה. למשק כמו ישראל, זה הרבה יותר מסוכן, כי היציבות פה, התלות במטבע, היא הרבה יותר גבוהה.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה של התוכנית, אנחנו לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה ולא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
תשמע, היה שבוע די משעשע בהרבה דברים, אבל אני בעיקר עקבתי אחרי, אתה יודע, הדעה הציבורית על הקורונה, בגלל שלאט לאט זה הולך ויורד, היא משתנה, ובארץ רואים את זה טוב מאוד, רק תסתכלו על כמה אנשים הולכים לים, ולא שמים מסכה כי חם, ולאט לאט חיבוקים ונשיקות, ולאט לאט הדברים יורדים, ואנחנו רואים שגם הממשלות מגיבות, אז גם בספרד וגם באיטליה כבר אפשר לצאת לרחובות, ואני רואה שהדעה הציבורית לגבי כל ההתעקשות של הממשלות על ריחוק חברתי, הופכת להיות חדה יותר ויותר, והשיא הגיע בסיפור שמגיע אלינו מבריטניה, כשהמשטרה, מחוז, דרבישייר, המחוזות שם קשים להגיע תמיד, אבל משטרת דרבישייר מפרסמת פוסט ומודיעה בעצם בתקשורת שהיא מבקשת את עזרת הציבור למצוא גבר שעזר לאיזה אישה שהאוטו שלה נתקע מתחת לגשר, הוא בא לעזור לה, ואחרי שהוא עזר לה הם התנשקו, נתן הנשיקה על הלחי, והמשטרה מחפשת אותו כמישהו שהפר את המגבלות החברתיות.
וואו.
פרסמו תגובות הזה, ואתה צריך פשוט לראות את הרצף של התגובות לטוויט הזה, זה פשוט מצחיק, מדברים כמו חבר'ה נשיקה ללחי זה לא פשע, ועד דברים הצריכים, אתה יודע, יותר רזועים, כמו, טוב שהמשטרה לא עוקבת אחרי כל מה שאני עושה עם אשתי בבית. משעשע. הסיפור הזה של ריחוק חברתי הפך להיות סיפור זה משעשע.
איזה תקופה אנחנו חיים. תראה, אני לוקח אותך ל... ביזנס אינסיידר עשו איזשהו סקר, הם התקשרו ודיברו עם 5 יוטיוברים, והם רצו אחת ולתמיד להבין כמה כסף הם עושים מזה, אז הם הלכו ל5, דווקא לא ילדים, לא צעירים, ושאלו אותם כמה כסף אתם עושים, אז הם הלכו, ואני אתן לך כמה דוגמאות, ג'ייד, שיש, שאלו אותה כמה כסף את מרוויחה על סרטון שיש לו 1,000,000 צפיות. היא עושה $3,600 על 1.2 מיליון צפיות, וזה היא הכי נמוכה. יש את אוסטן אלכסנדר שהוא מרינס לשעבר, והוא מצלם מהמסוק שלו, הוא עושה $6,000 על כל 1,000,000 צפיות, וזה מגיע ל$10,000 לאחת שהיא קואוצ'רית על כל 1.5 מיליון צפיות. הכי הרבה מגיע קווין דיוויד, שהוא עם $40,000 על כל 1.1 מיליון צפיות, והיופי בו, שהוא אפילו לא עושה את זה עם הפקה כלשהי, הוא פשוט מצלם את עצמו עם טלפון, והוא אומר, אני כבר כל סרטון שאני מעלה, אני מגיע ל1,000,000 צפיות. מפלצת. דרך אגב, הטובים ביניהם, הרי איך זה עובד? אתה מקבל ישירות כסף מגוגל ברגע שאתה גדול. יש, אם אתה מכניס פרסומת באמצע הסרט, היוטיוברים האלה אמרו שם, אתה משלש את ההכנסות שלך.
פרסומת סמויה כזו?
זה, לא, מותר לך...
פרסומת של יוטיוב.
לפעמים קורא לך שאתה רואה סרטון ובאמצע יש לך, קופצת לך פרסומת, זה חברה חיצונית ששמה את ה... זה. מדהים.
עולם חדש.
כן, בחרנו במקצוע לא נכון.
ממש, בוא נביא לפה טלפון.
כן. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.